חושב שאפשר למצוא קודם כל דמוקרטיה, ערך עליון במדינה הזו, למרות שלנהל 1.3 מיליארד תושבים, אזרחים, זה לא דבר פשוט. המדינה הזו על עמי השונים, על שפות השונות שנהוגות פה, על התרבויות שחלקן דומות, חלקן לא, מדינה שהחליטה לפני 70 שנה, שהיא מקבלת עצמאות, מדינה שמקפידה להתמיד בדמוקרטיה. ואם אנחנו מסתכלים על האזור שממערב להודו, כשמסתכלים מערבה לא רואים שום דמוקרטיה. אוסטרליה, מדינה סופר דמוקרטית, אחת המדינות המתקדמות בעולם בתחום הזה, אני רואה איזשהו קשר בין הדברים. אגב, הם מדברים על כל מיני בריתות כאלה ואחרות, שמטרותיהן כאלה ואחרות, ואוסטרליה והודו מצויות בהחלט באותו צד של המתרס. וכמובן, הודו וישראל בשנים האחרונות, משהו מדהים, פשוט מדהים.
דני, הגודל היוצא מגדר הרגיל של האלמנט הזה, המאוד ייחודי, הודו, כמו שאתה מספר על המספר הבלתי ניתן להסבר של אוכלוסייה וגם הפריסה שאנחנו רואים בעולם על, אם אינני טועה, 100 מיליון הודים חיים מעבר לים או מחוץ להודו, איך אתה רואה את התפקיד שלך בתוך מדינה כזו גדולה ואיך אתה היית מתאר, בוא נגיד, תהליך ההמשכיות בין שגריר לפניך לך ומבחינת שימור הקשר עם מדינת ישראל?
קודם כל אני חייב להגיד משהו לגבי הגודל. אנחנו אומרים בהבל פה, גם אני אגב, כמה גדול, ונותנים מספרים ונותנים נתונים. גם מי שגר פה, ואני נמצא פה 3.5 שנים, גם מי שגר פה וחורש את המדינה הזו כחלק מהתפקיד, כי אני בהחלט רואה שהתפקיד שלי זה לא לשבת בדלי, אלא במדינות הודו, לשבת, לנסוע, להכיר, למתג את ישראל, להציג את ישראל. גם מי שעושה את זה כמונו, לא מבין את סדרי הגודל, לא מבין עד כמה הדבר הזה גדול, גם הטריטוריה וגם מספר התושבים המהמם שיש במדינה הזו. תראה, יש דיפלומטיה קלאסית ויש דיפלומטיה חדשה יותר, ואני חושב שאנחנו בהודו דווקא אחד המודלים, אני לא יודע אם הראשונים, אבל אחד המודלים המוצלחים של דיפלומטיה מסוג חדש. דיפלומטיה שבה אתה יושב מול בני השיח, ולא חשוב אם זה המשטר המרכזי בדלי או הממשלים ב-29 המדינות של הודו, ואתה יושב מול בני שיח, ואתה לא רק מדבר על כמה ישראל עושה ככה או אחרת, ועל המצב במזרח התיכון, וכמה חשוב שידעו את עמדותינו המדיניות מול סביבתנו. כמובן שאנחנו עושים את זה, אבל אנחנו בעיקר מקשיבים. מקשיבים ומוצאים את המכנה המשותף שבו הודו וישראל יכולות לשתף פעולה. בשם המשחק הוא שיתוף פעולה. אז אני כדיפלומט רואה את עצמי היום לא רק כמשווק את ישראל, אלא משווק את ישראל בזווית ובפרספקטיבה של איך משתפים פעולה עם הודו, איך הנכסיות של ישראל בתחומים שונים, חקלאות, מים, חדשנות, יזמות, אקדמיה, וגם סחר יכולה להיות פרטנרית של הודו הענקית, ואתה יודע מה? זה מפתיע, אבל אנחנו בהחלט מוצאים מכנה משותף.
מה שרציתי באמת קצת להיכנס לאלמנט החברתי-תרבותי של הודו, יש בו כל כך הרבה ייחודיות, כל כך הרבה, הייתי קורא לזה, ממוקדות אופיינית. אני לא מדבר על הקולנוע ההודי, אני לא מדבר על האהבה המטורפת שם לקריקט. אני מדבר על החברה ההודית. אם אתה יכול קצת לתאר את התרבות הזו במעט מינימל זמן שיש לנו למאזינים, איך אתה חש שם? מה עובר עליך מהבחינה הזו של החברה ההודית, המעמדות?
האמת שאני לא יכול לתאר, לא בזמן הקצר ולא בזמן ארוך הזה, זה כל כך מגוון, כל כך אי אפשר לשים שורה תחתונה או תיאור, כי זה כל כך מגוון. אנחנו שזרים ועורכים פה, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על הודו ומדברים על ההודים ומכלילים, הם בתוך עצמם מאוד מפרידים ומבינים ורואים כשמישהו הוא מהצפון או מהדרום, או כשמישהו מדבר שאסור לדבר עליו, אבל כשמישהו ממעמד כזה, או מקסטה, מה שנקרא כזו, ורק, אני פה 3.5 שנים, רק אחרי שנה, שנה וחצי, איזו חלק מבני השיח שלי לדבר על עניין שנקרא קסטה, שהוא משהו שהוא לכאורה מחוץ לחוק, אבל הוא בהחלט עדיין קיים. אגב, מדינה שיש בה מעמד ביניים ענק, שלוקחים את מעמד הביניים, הבורגני נקרא לזה כך, אנשים שבהחלט חיים ברמה של מדינות המערב, יש כ-300 מיליון הודים שחיים במעמד ביניים. זאת אומרת, אם תיקח רק את מעמד הביניים של הודו, שחי טוב כמו במדינה מערבית לפותחת, זו בעצם המדינה השנייה בגודלה בעולם, רק בסדר גודל של המעמד הביניים. אז זה ה-good news. הפחות good news, לפחות בראייה שלנו, זה שיש גם את ה-900 פלוס מיליון הודים שחיים ברמה שאנחנו קוראים לה רמת חיים נמוכה, מה שנקרא כלכלת דולר ליום, משהו כזה, העיקר שמביא ליטר חלב אחד כתנובה. באמת, סדרי גודל לא גדולים, ואם הודו הולכת לכיוון מסוים, זה באמת להפוך למדינה מתועסת, מדינה מודרנית, מדינה יצרנית, וזה האתגר הגדול, לא רק לנהל מיליארד ורבע, 1.3 מיליארד תושבים, אלא גם באמת להתמודד עם העולם החיצוני, להיות רלוונטית, לעשות הבדל, מה שנקרא, ובאמת להצעיד את המדינה הזו למקום אחר. זה האתגר הגדול של הממשלה הנוכחית, או של כל ממשלה כמובן.
ואתה יודע, כשאתה מדבר על אותם 900 מיליון שחיים במושגים שלנו, כמו שאתה אומר, במעמד הנמוך או מתחת לקו העוני במושגים המערביים, אז בכל זאת, בתוך 900 מיליון נולדים כישרונות פנטסטיים. אני יודע שמשל בספורט הרבה מאוד מהכוכבים הגדולים בענפי ספורט שונים באים מהגרס רוט לבל. אז האם יש איזה שיטה בהודו לזהות יכולות פנטסטיות של ילדים שיוצאים מהעוני הזה ובכל זאת שולפים אותם לתוך סטארט-אפים, לתוך אינוביישנס?
כן, בהחלט כן. קודם כל, רק תיקון קהל, איתן, אני לא הייתי קורא לזה עוני. זה עוני בעיניים שלנו. אבל תפקיד הממשלה, תפקיד ההנהגה, היא בהחלט מראייה כוללת וראייה, נקרא לזה, מערכתית. התפקיד, והם מאוד משקיעים. זו מדינה של רפורמות ותוכניות ומבצעים. בהחלט, כל הנושא של החינוך הוא בראש סדר העדיפויות פה. כל טלנט שמוצאים מתפספסים מאה, כי אלה סדרי הגודל פה. אבל בהחלט, כשאתה רואה מי הם האנשים שפתאום הופכים להיות סטארט-אפ, ויש פה כמות אדירה של סטארט-אפים, מדינה מאוד חדשנית ויזמית, מדינה עם מערכת. סוכנות החלל ההודית היא הרביעית, נדמה לי, בחשיבותה או בהישגיה בעולם, משהו כזה. כמות הסטארט-אפים, כמות האינוביישן, התחרויות, ההאקתון, אתה רואה את זה פה על כל צעד ושעל. כמובן, זה במסגרת, נקרא לזה, של ה-300 מיליון, אבל הכוונה כמובן שאותם 300 מיליון יהפכו ל-400 ו-500, זה ייקח המון המון זמן. זו נושאת מטוסים מאוד מאוד כבדה שצריך להזיז ולשנע ממקום למקום. זה לא ספינת טורפדו כמו מדינה קטנה במזרח התיכון שאנחנו מכירים. ולכן המבצע הוא ענק. ראש הממשלה, כשהוא נכנס פה, כשהוא עולה לשלטון, הוא הכריז על מספר רפורמות. הוא אמר, אחת המטרות שלי זה לנקות את הודו. יש פה מבצע ענק של ניקוי הודו. הוא אמר, זה ייקח לנו עשרות שנים הדבר הזה. זאת אומרת, הכל פה הוא בקצב אחר, בסדרי גודל אחרים. אבל כן, בהחלט, אתה רואה את ההצלחות של ההודים בספורט, במדע, ברפואה, גם בהודו וגם מחוץ להודו.
ואתה יודע, כשאתה באוסטרליה, אתה רואה, אתה חי באוסטרליה ביום-יום, אתה רואה בכל חברה כמעט איוש פנומנלי של הודים כישרוניים בצורה לא רגילה שתורמים פה לקידום אוסטרליה, בעיקר בתחום הטכנולוגי, התרומה שלהם. וכאן אולי רציתי לדבר איתך על הודים בישראל וישראלים בהודו. ואם אתה יכול לדבר קצת על איך אתה מתחבר לאהבה הבלתי ניתנת להסבר של הצעירים המשתחררים מצה"ל עם הגיעם להודו, גואה מפורסמת עם שלטים בעברית, ואיך ההודים חיים בארץ, או אותם אלה שעשו אפילו עלייה, הודים יהודים, כל העניין הזה מאוד מעניין לשמוע.
טוב, לגבי הישראלים, זאת עובדה, זאת תופעה, זה דבר מוכר, ידוע, ואני חושב שאם יש משהו שאפשר אולי לציין בהקשר הזה, זה שאתה הזכרת גואה, ואני אזכיר אולי עוד 3-4 מקומות, אבל אני חושב שקצת השתנה בשנים האחרונות ההרכב של מי שמגיע לא רק אחרי צבא, זה אחרי צבא ואולי אחרי פרק מסוים בחיים, ויכול להיות שאנחנו רואים עכשיו בגלל ההתקרבות האחרת שיש בין הודו לישראל, יכול להיות שנראה סוג חדש או אחר או מגוון אחר של תיירים ישראלים. למרות שהתופעה, מה שנקרא, של הצעירים אחרי צבא, אני מניח שתימשך, וטוב שכך. אם אני מסתכל על הודו וישראל כמטרה, וזו המטרה שלי, אני חי 24/7, קדם את את הקשר הזה, אני חושב שזה איזה מין גשר, ממש גשר טוב, ואני יודע שזה עושה דווקא טוב לחבורות הצעירים שמגיעות לפה. הודים שחיים בישראל, אני חושב שקהילה אולי בשנים האחרונות גילתה את עצמה מחדש, גם זה הייתי מקשר לקשר ההולך ומתאבק בין המדינות, ומודי עצמו, ראש ממשלת הודו בעצמו, הגדיר את הקהילה הזו כגשר, גאים בהריטג שלהם, אבל גם גאים בישראליות שלהם, ואני נפגש מפעם לפעם עם קבוצות שמגיעות לבקר, גאולי שורשים, הם ישראלים גאים, אבל הם לא שוכחים את המקור. אתה הזכרת טלנט והזכרת ברחבי העולם, אני רוצה לתת סתם נתון מעניין מאוד, מעל 10% מהסטודנטים הזרים שלומדים בישראל הם מהודו, שזה מספר ענק כשחושבים על זה מצד אחד.
מדהים.
מצד שני, יש ייחודיות, הם באים, הם לומדים, אולי נשארים עוד איזה כמה חודשים לעבוד או להתמחות, אבל הסטודנטים, ההודים שלומדים בישראל, חוזרים להודו, להבדיל מכאלה שנמצאים באוסטרליה או בארצות הברית או במקומות אחרים, וזה דבר שמבחינת הודו הוא מאוד משמעותי, כי למרות שאין איזו הסתכלות שלילית על מי שעוזב, בכלל לא. כמובן הודו מאוד תשמח כשהסטודנטים שלה אחרי שהם מקבלים תואר חוזרים להודו ומחזקים את הכלכלה. דבר מאוד מאוד מעניין וייחודי, גם זה ייחודי בקשר בין הודו לישראל. יש הרבה מאוד נקודות ייחודיות בקשר בין המדינות.
אז עכשיו אנחנו מאזינים לרדיו SBS הרב תרבותי של אוסטרליה, והמאזינים, דוברי העברית הישראלים, ירצו לשמוע על איזה אלמנט שיבוא לידי ביטוי בכנס מנהיגות ישראלית בתפוצות שיתקיים במשרד החוץ בסוף החודש הזה, והשתתף בכנס הזה שגריר הודו בישראל פאבן כפור, שידבר על הקשר בין הודו לבין ההודים החיים מחוץ להודו, קשר ייחודי מאוד, וכשאני משוחח איתו הוא אומר לי, אנחנו רוצים ללמוד מכם איך לשמור על הקשר עם הישראלים, עם העם היהודי בתפוצות, אבל כמובן שיש לנו איזה קונספט, איזה סכים.
תראה, אני לא יודע אם מישהו יודע את המספר האמיתי, כמה עשרות מיליונים של הודים חיים בחול, אבל אני כן יכול להגיד לך שהודו כמדינה, גם בחוקים, בנהלים, פיתחו איזושהי שיטה רשמית לשמיעת הקשר. אני הייתי... לא הייתי רוצה לאפיין את ההודים שחיים בחול, אבל כמו הודו, גם ההודים שחיים בחול מייצגים חבורה מאוד מגוונת. יש לך מיליונים, למשל כ-7 מיליון במדינות ערב בלבד. אני חושב שהם לא נמצאים שם לעד. לעומת זאת, הרבה מאוד היגרו במטרה להישאר במדינותיהם, וכמו שאמרת, יש להם תפקידים והישגים מאוד גדולים במדינות היעד. הם הופכים להיות דור שני, דור שלישי, הופכים להיות לאמריקאים, לקנדים, לכל דבר, ואתה מאוד מרגיש את זה כשהם באים לביקור פה. הם הודים, הם ממוצא הודי, אבל זהו, הם קנדים, הם אמריקאים. מבחינת הפרוצדורה של המדינה, יש 2 או 3 מעמדות רשמיים, מצד אחד משמרים את הקשר עם המדינה, ומצד שני הם מבדילים בין, יש למשל non-resident Indian, זה נקרא NRI, שיש להם דברים מסוימים שהם יכולים לשמר בקשר, אני לא מדבר בקשר האישי או האמוציונלי, אלא בקשר, למשל, כן זכות בחירה או אי זכות בחירה, תשלום מיסים, כל הנושאים האלה שכנראה הם כולם מתלבטים בהם, מי שרוצה מצד אחד לשמר את הזהות ואת המסורת ואת הקשר עם מדינת האם, ומצד שני בעצם כבר לא חלק ממדינת האם. יש התלבטויות, ואני חושב שהודו היא אחת המדינות שכן נסדה משהו, ואתה יודע מה? אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מלמדים ומשתפים בידע שלנו, אני חושב שזה נכון מאוד, ואני ממש מברך אותך שככה יזמת את הקשר עם השגריר המקסים שיש להודו בישראל, הוא יכול, יש לו הרבה מה לספר על התפוצות ההודיות בעולם ואיך משמרים את הקשר עם מדינת האם.
והיז אקסלנסי, שגריר ישראל בהודו, בדלי, דניאל קרמון, שאלה אחרונה אליך, שלדעתי חשובה באמת למאזינים, סיפרת על ראש הממשלה מודי מבקר בישראל במהלך 2017, ולקראת פברואר 2018 מגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור בהודו, ביקור רשמי בהודו, ולי חשוב לדעת קודם כל על מה הוא הולך לדבר בהודו, אבל גם אולי תוכל לתת איזה, הייתי קורא לזה, איזה השלכה של הביקור על הסיפור המאוד רגיש, על אותו נותר תינה מרחוק שנקרא פקיסטן, ואם יש לך אולי מה להגיד על העניין הזה, המערכת היחסים הזו בין הודו לפקיסטן, כשבמקביל החברות הזו הנפלאה עם ישראל.
אני הייתי מעדיף לא לעסוק בסוגיה הזו. הסוגיה היא סוגיה מאוד רגישה בין הודו לפקיסטן, משהו שהולך אחורה לתקופת הפרטישן, ההחלטה שהרבה דובר בה והרבה נכתב עליה, חלק מדינה, היה פה טרנספר של עשרות מיליונים של אנשים, מיליונים נהרגו, המוסלמים עברו צפונה, ההינדים עברו דרומה, זה הפך להיות באמת מאבק עוינות קשה ביותר שנמשכת עד היום, למרות כל מיני ניסיונות לגשר. אני לא הייתי רוצה להכניס אותנו לעניין הזה בשום צורה שהיא, חוץ מהעובדה שעם הודו יש לנו קשרים מצוינים ופקיסטן לא חולמת בכלל בכיוון הזה. כל מי שעוקב אחרי מערכת היחסים המדהימה הזו, המסע המופלא של יחסי ישראל-הודו, ויודע שלפני 30 שנה ויותר, בגלל ההובלה של הודו את גוש המדינות הבלתי מזדהות והמחויבות לעולם הערבי, ישראל הייתה ממש בצד השני של המתרס. אבל היה פה תהליך מדהים, חלקו היה בשקט, לקח זמן, אבל לפני 3.5 שנים, גם היחסים הטובים שהיו לאורך הזמן בין הודו לישראל הפכו לגלויים, הוא עצמו, ומה שאנחנו רואים כרגע זה דבר באמת חסר תקדים, ואני מרגיש שכולנו פה נמצאים בתהליך היסטורי, באמת תהליך היסטורי של קשר בין שתי הדמוקרטיות, בין המדינה שלנו לבין הודו, עם פוטנציאל מדהים. ואם הזכרת קודם His Excellency, אז אני חייב להזכיר עוד His Excellency, שבעצם היום הוא אקסלנסי באוסטרליה. ידידי מרק סופר, שהיה שגריר בהודו, הוא גם חלק מהתהליך המדהים הזה של יחסי ישראל-הודו. ואני אומר לכם, יש מזל שיש לכם את אחד הדיפלומטים הטובים של מדינת ישראל, והוא גם מביא קרוטוב של היסטוריה ביחסי ישראל-הודו, ועכשיו הוא מוביל את יחסי אוסטרליה-ישראל ואני חושב שזה דבר מדהים.
כבודו, שגריר ישראל בהודו, דניאל קרמון, שמזכיר את השגריר הנכנס והמבטיח, מרק סופר, רציתי להודות לך בשם מאזיני רדיו SBS באוסטרליה, לתוכנית בעברית ובאנגלית וביידיש כמובן בקטע קצר. תודה רבה רבה על כך שנענית לבקשתי להצטרף אלינו הבוקר, ובהצלחה בהמשך העבודה הפנומנלית שאתה עושה בהודו. תודה רבה.
תודה רבה, איתן, ודרישת שלום.